בשם הרמב״ם בהלכות תפילה פרק רביעי. אנחנו עוסקים בלימוד מצוות עשה מהתורה להתפלל להשם יתברך, שאדם עובד לפני השם יתברך בלב שלו. והמצוות עשה להגיע, אם הוא יכול, שזה יהיה מכל הלב. כי יש מצווה שכתוב ולעובדו בכל לבבכם. יש ועבדתם את השם אלוהיכם. ויש ולעובדו בכל לבבכם. אומר הרמב״ם, כן, הוא יכול להשתדל שיהיה בכוונה ועומק הלב, שידע שרק השם יתברך יכול לעזור לו. יש, אומר הרמב״ם, יש לנו חמישה דברים שמעכבים את התפילה אפילו בדיעבד, ויש שמונה דברים שהם לא מעכבים בדיעבד, רק לכתחילה. הפרק הרביעי זה מהם החמישה דברים שמעכבים את התפילה אפילו בדיעבד. דבר ראשון, טהרת הידיים. אדם שהתפלל בידיים לא נקיות, הוא לא יצא ידי חובה. אדם שלא כיסה את ערוותו והתפלל, לא יצא ידי חובה. אדם שהמקום של התפילה לא היה נקי, התפלל בצורה כזו, לא יצא ידי חובה. אדם שהתפלל במקום שיש דברים שחופזים אותו, או שלא כיוון בתפילה בכלל, אז זה גם כן מעכב את התפילה. אלו החמישה דברים. עכשיו הרמב"ם מסביר לנו אחד אחד. טהרת ידיים כיצד? לפני שאדם מתפלל שחרית או מנחה או ערבית או מוסף או נעילה, הוא חייב לרחוץ ידיו במים עד הפרק ורק אחר כך להתפלל. כמה זמן צריך לחזר אחרי מים? 18 דקות. מהלך של 18 דקות זה מיל. אם הוא הולך בדרך בלאו הכי הוא צריך ללכת 72 דקות, אבל אם הוא נמצא בבית או שהוא מהלך לאחוריו, השיעור הוא 18 דקות. ככה מפרש הרמב"ם בגמרא. יש ראשונים כמו רש"י. יש רש"י. רש"י אומר שזה לא נאמר על זה. כי רש"י אומר שזה חוזר על תפילה בציבור. שאדם שצריך, זה נאמר על תפילה בציבור. שאדם צריך לטרוח ללכת 18 דקות ברגל בשביל למצוא תפילה בציבור, ואם זה הולך בדרך, 72 דקות. אם הוא נמצא בבית, 18 דקות. אומר הרמב״ם, ואם זה יותר מ-18 דקות, מה יעשה? הוא צריך לפחות לקנח ידיו בצרור, או באפר, או בקורה. אדם יעשה ככה, קנח את הידיים טוב טוב, שיתפלל בידיים נקויות. אז מה אם לא מעכב? בדיעבד, אם אין לו, רק שקנח את הידיים טוב טוב, שהידיים יהיו נקיות. כל זה מדובר מתי? בתפילה, בשאר תפילות. אבל בשחרית יש לנו עוד הלכה מיוחדת. צריך לרחוץ גם פניו, גם ידיו וגם רגליו. הרעבד אומר, לא מצאתי מה המקור לרגליו. הוא המגדל, המגדול עוז ועוד. אומרים, כתוב מפורש בגמרא, הגמרא מסכת שבת, דפנו לו מודבט, אומרת, רוחץ אדם פניו, ידיו ורגליו בכל יום, מפני כבוד קונו. מתי? במנחה? בערבית לא. בבוקר, שהוא בלב הכי נמצא בבית, הוא קם מהשינה, אז יחץ את הרגליים שלו, יחץ גם פנים, שהוא קם מהשינה. אדם צריך להתפלל בגוף נקי. לכן עם הרגליים שלו, עם זה, לפחות אנחנו לא נוהגים בזה ברחיצת רגליים. אדם שולך למקווה לפני התפילה, שיחץ את הרגליים טוב, וכוון לשם המצווה הזאת. זו מצווה גדולה. עיקר, לפי הרמב״ם, זה לא מצד טהרה, אלא מצד נקיות. צריך להתפלל בגוף נקי. יש מעלה להתפלל אחרי מקלחת. אם הוא לא מעריך, אז יש מעלה בזה. כן. אבל רחיצת פניו ורגליו לא מעכב את התפילה בדיעבד. מה שמעכב את התפילה בדיעבד זה רק הניקיון של ידיו. כן. מה הדין אדם תמה? אדם תמה שרוצה להתפלל. זב, זבה וכדומה, אומר הרב, זה לא מעכב. לא מעכב. אפילו תמה יכול להתפלל. אפילו שהעזרא הסופר תיקן, שבעל קרי אסור לו ללמוד תורה, וזה כולל קריאת שמע, עד שיתבול, ובאו בדין שאחריו והרחיבו את התקנה גם לתפילה שבעל קרי אסור להתפלל, זה לא משום טומאה וטהרה נגעו בה, אלא משום גדר שלא יהיו מצויים אצל נשותיהם הרבה, לכן תקנו תקנה רק לבעל קרי ולא לשאר הטמאים. עד כדי כך אמרו שאפילו בלאו הכי זב, שהוא בלאו הכי טומאה חמורה, אם הוא ראה קרי הוא חייב טבילה, אפילו שהטבילה הזאת לא תתאר אותו, כי הטעם הוא לא מצד טהרה, הטעם הוא מצד הסייג. אבל אפילו אחרי יומי הרמב״ם היום כבר התבטל על הדין הזה. אומר הרמב״ם שבשנער, בספרד ובשנער יש תקנה אחרת. מה התקנה? שבעל קרי לא יתפלל עד שירחץ. הלשון של הרמב״ם מנהג פשוט בספרד ובשנער. מה זה שנער בבל? שאין בעל קרי מתפלל או עד שהוא רוחץ כל בשרו במים. משום מכון לקראת אלוהיך ישראל. אבל את זה לא יחמירו רק לבריא או לחולה שלא לאונסו, בכוונה. אבל אם, זה, אם הוא גם חולה וגם לאונסו, בזה לא נהגו להחמיר עליו לרחוץ. כן. כך אומר הרמב״ם. זה מנהג. מצד המנהג יש חיוב. כל מי שגר בספרד ובשינר, המנהג הזה מחייב מנהג אנשי המקום, קיבלו עליהם ועל כל אשר להם את הקבלה הזאת. לרחוץ לפני כן. יש פה חלק מהפרשים מסבירים שהכוונה לתשעה קבין. הלשון של הרמב״ם רוחץ כל בשרו במים. בתשעה קבין לא צריך שיהיה כל בשרו. טוב, כך הרבה מהמפרשים הבינו שהכוונה תשעה קבין. אז זה דבר ראשון, זה טהרת הידיים. מה הדבר השני שמעכב את התפילה אומר הרמב״ם? כיסוי הערווה. כיצד? למדנו בהלכות קריאת שמע, שאדם שלא כיסה ערוותו אסור לו לקרוא קריאת שמע. אבל בתפילה יש חומרה. בתפילה צריך לחסות גם את ליבו. צריך ללבוש חולצה. אדם שהולך לחוף הים צריך להתפלל מנחה לפני כן. איפה הוא יתפלל? על שפת הים? לכן, אבל אם עכשיו אין מה לעשות, עוד הוא לא יתפלל והגיע השקיעה, הוא שכח, הוא חשב שהוא יתפלל, או מכל סיבה שלא תהיה, אז הוא צריך להתלבש. לא מספיק שיש לו בגד ים, צריך לשים חולצה שיתפלל 18. אבל חולצה זה לא מעכב בדיעבד. מה שמעכב בדיעבד זה רק הבגד ים. בגד ים מודק שיחסה את ערוותו וליבו לחצוץ בליבו לערווה וזהו. זה כן מעכב אפילו בדיעבד. לכן אם עכשיו נגיד גנבו לו את הבגדים, יש לו רק בגד ים, יכול להתפלל 18 בדיעבד, עובר הזמן, מה הוא יעשה? אין לו שום דבר אחר להתכסות, לכן יכול להתפלל ככה. אבל כתחילה אסור לעשות את זה. אבל אם הוא לא חיסה את ערוותו, לא יצא ידי חובת תפילה. זה הלכה, זה הדבר השני המעכב. מה הדבר השלישי שמעכב? טהרת מקום התפילה. אדם שהתפלל למקום לא נקי, מקום שהיה תינופת, או שהתפלל בתוך בית מרחץ נקי, או בתוך בית כיסא נקי, לא יצא ידי חובה. לכן אדם שמתפלל למקום שאינו בחזקת טהרה, חייב לבדוק את המקום לפני שהוא מתפלל. וכל מקום שלא קוראים בו קריאת שמע, כמו שלמדנו ברמב"ם מלכות קריאת שמע, גם הוא הדין לגבי תפילה. וכל ההלכות של ההרחקה מצער מרגליים שלימד אותנו הרמב"ם מלכות קריאת שמע, הוא הדין לגבי תפילה. שמה? אסור לקרוא קריאת שמע להתפלל בתוך ארבע אמות של מת, או בתוך ארבע אמות של קבר. וריח רע גם כן, צריך להרחיק ארבע אמות ממקום שקלה הריח. כל ההלכות האלה, צואה מצואה של אדם בכל מקרה, או מצואה של בעל חיים שיש לה ריח רע, צריך להרחיק 400. או, ואם זה מלפניו, כמלוא עיניו, איך שלמדנו ברמב״ם. אלא אם כן יחסה אותה, ואין לה ריח. Okay. אדם שהתפלל ומצא צואה כנגדו אחרי התפילה, הועיל וחטא, מחמת שלא בדק, במקום שהיה צריך לבדוק, חייב לחזור ולהתפלל במקום טהור. היה עומד בתפילה ופתאום הוא ראה צועה כנגדו, עבר באמצע התפילה, עבר איזה תינוק ותינף שם באותו מקום. אז מה יעשה? אם יכול להלך לפניו, כדי שיזרקן על האחוריו, אז מהלך 400 מאחרי הצועה, שלא יראה אותה. אם הוא לא יכול, לפחות לצדדים. אם הוא לא יכול, יפסיק וילך לבית אחר וימשיך שם את התפילה. אומר הרמב״ם, כל זה מדובר על דבר של תינוף. אבל ריח שהוא לא של תינוף, ריח חריף, ריח של יין, ריח של בירה, ריח של סיד, ריח של נפט, ריח של דלק, זה מורייס, ריח של דגים קצת, זה לא ממש ריח של תינוף, לכן זה חסידות. גדולי החכמים לא מתפעלים בכזה מקום, זה מפריע את הריכוז, אבל זה לא נקרא מקום מזוהם, מקום שאסור להתפלל שם. אז זה חסידות, להיזהר גם מזה. זה הדבר השלישי. דבר רביעי, מה מעכב את התפילה? דברים החופזים אותו. אדם ש... שמשהו מפריע לו, האף שלו לא נקי, זה מפריע לו את הריכוז בתפילה, הוא צריך לנקות את האף לפני התפילה. הרב מכניס בהלכה הזאת גם את העניין של נקביו. אדם שצריך נקביו, אסור להתפלל. ואם מתפלל, תפילתו תועבה. תועבה זה הכוונה כמו עבודה זרה חס ושלום, הוא חייב לחזור ולהתפלל. אלא אם כן, הוא יכל להעמיד את עצמו כדי הילוך 72 דקות. אבל אם הוא לא יכל להעמיד את עצמו 72 דקות, אפילו בדיעבד, תפילתו לא תפילה. אבל כתחילה, אפילו שהוא יכול להעמיד את עצמו 72 דקות, לא יתפלל עד, עד שיבדוק עצמו, הלשון של הרמב״ם. לכתחילה לא יתפלל עד שיבדוק עצמו יפה יפה ויפקוד נקביו ויסיר כיחו וניו וכל דבר התורדו ורק אחר כך יתפלל. אדם צריך לנקות האף טוב, לראות שהכל מסודר, שאין אין, אין דבר שמפריע לו ורק אחר כך יקום להתפלל תפילת 18. אדם שמגהק באמצע התפילה או מפהק או מתעטש, אם הוא עושה את זה לרצונו, אז הרי זה מגונה, זה לא כבוד ככה, אתה מדבר עם המלך, מה אתה מתעטש? אבל אם זה לא נושא, הוא לא יכול, פתאום הוא מגעק או מתעטש, אין בזה שום בעיה, זה אנוס, אין בכך כלום. מה נפקא מינה? שיבדוק את גופו לפני התפילה, לראות שהוא לא צריך. כן. יזדמן לו רוק בתפילתו, מה רוק? לך, יש לו לך בתוך הפה, הוא לא יכול להתפלל, אסור לו לרוק באמצע התפילה, באמצע תפילת 18 זה ביזיון למלך, אם היה לפני מלך בשר ודם, היו מורידים לו את הראש. לכן מה יעשה? יבליע את זה בתוך איזה מטפחת, בתוך טישו. אבל אם הוא לא יכול, אין לו טישו, אין לו כלום, יכול בדיעבד, לא יכול להתפלל, יכול להסתובב אחורה, לירוק בעדינות לאחורה, לא לכיוון של, של המלך, שכינה כנגדו. ולמה יתירו לו את זה? כדי שלא יצטער בתפילתו ונמצא טרוד בתפילתו. יצא ממנו רוח מלמטה כשהוא עומד בתפילה שלא, שלא לדעתו, אם זה לדעתו זה... זה חמור מאוד, שלא לדעתו, שותק עד שיכלה הריח וחוזר לתפילתו. ביקש להוציא רוח מלמטה ונצטער הרבה ואינו יכול להעמיד עצמו מעל, באמצע תפילת 18. מהלך לאחריו 400 ואחר כך ממתין עד שיכלה הריח הלא טוב, ואז באמצע תפילת 18 הוא עושה הפסקה, כמה שהוא עשה מעשה מגונה, צריך להפסיק ולהגיד, ריבון העולמים, יצרתנו נקבים נקבים, לחללים חללים, גלוי וידוע לפניך חרפתנו וכלימתנו, חרפה וכלימה בחיינו ותולעה ורימה במותנו, וחוזר למקומו ומתפלל. אדם צריך לדעת שהוא מתפלל, הוא נמצא לפני מלך, צריך להתפלל בכובד ראש. עוד הלכה אומר הרמב״ם, אדם שהיה מתפלל 18 ונטפו מרגליים על ברכיו, אדם שהוא לא יכול לשלוט על עצמו, שהוא לא מרגיש טוב, מה עושה? בשעה ששוטטים אין אומר רגליים אסור לו להתפלל, הוא צריך לעצור. ממתין עד שיכלו המים וחוזר למקום שפסק. רואים שעצם הדבר שזה, שהגוף שלו מלוכלך במי רגליים, זה לא מעכב אותו מהתפילה. אם זה נמצא על הרצפה, אז צריך להרחיק מזה מדרבנן. אם שעה כדי לגמור את כל התפילה, חוזר לראש. אם יצא ממנו לאט 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 לאט, כדי נגיד תפילת 18 לוקח לו 6 דקות, עבר יותר מ-6 דקות, צריך לחזור לראש התפילה. אומר הרמב״ם עוד הלכה, אדם שמטיל מים, אסור הוא להתחיל תפילת 18 מיד, עד שימתין כדי הילוך 400 ורק אחר כך יתפלל. וגם הפוך, אדם שסיים את תפילתו וצריך להטיל מים בדחיפות, אסור הוא להטיל מים עד שיפסיק דברי תורה מפיו, דברי התפילה, התפילה מפיו, שזה כדי הילוך 400. זה הדבר הרביעי המעכב. מה הדבר החמישי שמעכב את התפילה? זה כוונת הלב. כוונת הלב אומר הרמב״ם, כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה. והיא מתפלל בלי כוונה, חוזר ומתפלל בכוונה. לכן, אדם שמצא את דעתו משובשת, או שהלב שלו טרוד, אסור לו להתפלל עד שתתיישב דעתו. ככה עיקר ההלכה. אנחנו היום לא עושים את זה. מרן גם שולחן אור גם כן כותב. המתפלל, אם יכול לכוון, יתפלל. ואם לאו, הוא לא יתפלל. אנחנו לא עושים, זה שולחן אור בסימן צדיק ח'. אנחנו לא יכולים לעמוד בזה, כי אם כך אנחנו לא נתפלל אף פעם. אבל בוודאי שאדם צריך לעשות את ההשתדלות שלו, שהוא יהיה רגוע ומיושב בשביל שיוכל לכוון. הדרך שיכולה לעזור לנו להתפלל בכוונה, יש לנו שתי אמצעים. אמצעי אחד זה להתפלל מתוך סידור ולצייר את האותיות מחדש. אפילו שאתה כבר יודע את האותיות ואת כל התפילה בעל פה, תקרא כאילו אף פעם לא קראת. ברוך אתה השם, לוקנו, לוקי אבותינו, תקרא, תתבונן באותיות, זה דבר אחד. דבר שני, לפי הפשט, שאדם חייב להשמיע לאוזנו בלחישה, שזה לא מפריע לאחרים, אז ברגע שהוא משמיע לאוזנו, הוא יכול להתרכז במילים אם הוא בנחת, הוא מחדיר לעצמו את המילים שפיו מוציא. הוא מדבר על אוזנו ועל ליבו. זה מוזכר אצל חנה, חנה מדברת על הליבה. שאדם אומר את המילים והוא פורט אותם על מטרי הלב. זה גם יכול לעזור מאוד בכוונה, רק צריך לשים לב שהוא לא מפריע לאחרים. על פי הקבלה אסור להשמיע לאוזנה בתפילה, אבל בוודאי שהכוונה של התפילה, אם הוא לא מכוון בלי זה, בוודאי שגם לפי הקבלה אין בזה שום בעיה, הוא עושה את זה מחמת אונסו, והכוונה בתפילה זה עיקר התפילה. אומר הרמב״ם, אדם שבא מהדרך, הוא בא מדרך ארוכה, הלך ברגל, והוא עייף או מצר, אסור לו להתפלל עד שתתיישב דעתו. אמרו חכמים, מי שבא מהדרך, 3 ימים צריך לנוח שתתקרר דעתו, ורק אחר כך יתפלל. זה גם, הלכה למעשה אנחנו לא עושים את זה, כי ככה אנחנו בכלל לא מתפלל. רק כשאדם מתאמץ מאוד לכוון מה שהוא יכול, לפחות לברכת אבות וברכת מודים, שיהיה לו את הברכות האלה בכוונה. מה זה נקרא לכוון בתפילה? אומר הרמב״ם. לא רק פירוש המילות, אלא יותר מזה. הרמב״ם פרק ד' מהלכות תפילה על אחת את ז'. כיצד היא הכוונה שיפנה ליבו מכל המחשבות, ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה. זה עיקר הכוונה של התפילה. שאדם יהיה בפחד וחרדה שהוא עומד עכשיו לפני השכינה. כמו שהוא נכנס לפני המלך גדול, הוא כולו בכובד ראש, הוא יודע עכשיו שכל מילה הוא צריך לכוון בה. ככה מפרש הרמב״ם את העומק העניין של הכוונה של התפילה. ומה? לדבר את החנונים. לכן אומר הרמב״ם, אסור לאדם להתחיל 18 פתאום. צריך לשבת, זה הלכה. צריך קודם כל לשבת, לכוון את ליבו, שעכשיו הוא בא להיכנס לפני מלך מלכי המלכים ולדבר איתו, להיכנס לכובד ראש, ורק אחר כך מותר להתחיל תפילת 18. צריך לשבת מעט קודם התפילה, לא לעמוד, לשבת, יכול להיות שלשבת הכוונה להתעכב. יכול להיות שהכוונה גם להתעכב בעלמא, אפילו בעמידה. לשב מעט קודם התפילה כדי לכוון את ליבו, ורק אחר כך יתפלל בנחת ובתחנונים. ולא יעשה תפילתו כמי שנושא מסוי ומשליחו והולכו, לכן צריך לשבת אחרי התפילה מעט, ורק אחר כך ייפטר מהתפילה. אנחנו עושים את זה. הנפקא מינה תהיה לגבי תפילת ערבית. נשים שמתפללות או שאומרות רק את ה-18, צריך לדעת שאסור לסיים 18 וללכת. לא, צריך לשבת מעט אחרי התפילה. זה נראה כמו כלב שב על כשהוא ברח, אמרת תפילה וברח, זה אסור לעשות ככה. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם התפילה, ושעה אחת אחרי התפילה, ומאריכים בתפילה שעה. לפחות אנחנו נשאר קצת לפני וקצת אחרי. יש עוד הלכה שנכללת בזה, אדם שהוא לא יכול לכוון את ליבו לפני מלך, כמו שיקור. אם הכוונה זה כוונת המילים, אז גם שיקור יכול לכוון את המילים. אומר הרבה, לא, הכוונה פה זה הכוונה, כוונת הלב, לפנות, להיות מרוכז, לפנות את כל המחשבות, ולהיות מרוכז רק במצב הזה שהוא עומד לפני מלך. לכן שיקור, אפילו שהוא יודע את הכוונה של התפילה, הוא אסור לו להתפלל. ואם יתפלל תפילתו תועבה וחייב לחזור ולהתפלל כשיתרונן משיחותו. שטוי ששתה רביעית יין או יותר והוא לא נהיה שיקור, אסור לו להתפלל עד שיסיר נומלה. ובדיעבד אם יתפלל תפילתו תפילה. מה ההבדל? שטוי הוא יכול להתרכז ולדבר לפני מלך בכובד ראש, דברי בנחת ובתחנונים. אבל שיקור הוא לא יכול. הוא יכול להשתבש, כיוון שהוא יכול לטעות ולהשתבש, לכן אסור לו. אסור לו להתפלל, אם פלט תפילתו תועבה. יש עוד הלכה, אומר הרמב״ם, אסור להתפלל מתוך שחוק, או מתוך קלות ראש, או מתוך שיחה בטלה, או מתוך מריבה, או מתוך כעס. זה מצוי שאדם מתפלל מנחה ברגע האחרון, או שהוא מצטרף למניין שכבר התחילו. אסור ככה להתחיל, מתחיל איתם מיד 18, אסור. צריך לדעת שאסור להתחיל מתוך שחוק. צריך להגיד אשרי שבטך. מה זה יעזור שהוא יגיד את זה בלי כוונה? שיגיד לפחות כמה פסוקים בכוונה. אפילו יתחיל עם פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, יגיד את זה בקול רם, יכוון במילים, וככה ייכנס למהלך של כובד ראש. אסור להתחיל 18 מתוך תורה אפילו. למה? הוא יהיה מרוכז בתורה שהוא למד עד עכשיו. אתה צריך עכשיו להתרכז לפני מלך. לכן, אז לא מתוך דין ולא מתוך הלכה, אלא רק מתוך דברי תורה שאין בהם עיון, כמו הלכות פסוקות. מתוך הלכה פסוקה, או אשרי שבטך וכדומה. יש עוד הלכה שהיא באה מחמת הדין של כוונת הלב בתפילה, תפילות של פרקים, כגון מוסף של ראש חודש, או תפילות של מועדים, אסור להתפלל אותם עד שיסדיר את התפילה לפני כן. היום יש לנו כולה, שאדם מתפלל מתוך סידור, בתנאי שהוא באמת מתפלל מתוך סידור, לא שהוא מריץ את התפילה. אומר הרמב״ם, אסור להתפלל תפילת מוסף של ראש חודש, או תפילה של ראש שנה ויום כיפור ומועדים, עד שלפני כן הוא יסדיר לעצמו את התפילה בעל פה טוב, יראה שהוא יודע להגיד אותה טוב, בלי שהוא מכשול בלשון, ורק אז יכול להתפלל את התפילת 18. אדם שהיה מהלך במקום סכנה, אסור להתפלל 18, למה? כי הוא לא מרוכז. אז זה יכול להיות כמו תפילתו תועבה חס ושלום. באו חכמים ותקנו לו תקנה, שיתפלל ברכה אחת במקום התפילה. מה אומר? צורכי עמך ישראל מרובים, ודעתם קצרה. ירצום לפניך השם אלוקנו, שתיתן לכל אחד ואחד כדי פרנסתו, ולכל גבייה וגבייה די מחסורה, והטוב בעיניך עשה. ברוך אתה השם, שומע תפילה. מתפלל אותה כשהוא מהלך בדרך. אם הוא יכול לעמוד, יעמוד. אבל אם הוא לא, כי עכשיו הוא בלחץ, הוא נמצא במקום סכנה, הוא צריך לפקוח עיניים מה קורה. אז הוא לא יוצא בעד חובת תפילה, אם הוא יגיע למקום יישוב, חייב להתפלל, לחזור ולהתפלל 19 ברכות. אם הוא יתפלל אבינינו, אבינינו אסור לו גם להתפלל, כי הוא לא יכול לחיים באבינינו בכזה מצב, אבל אדם שיתפלל אבינינו מחמת, אדם שנמצא בבית, הוא לא יכול להתפלל תפילת 19 ברכות, זה קשה לו. הוא יכול רק להתפלל אבינינו, בזה הוא כן יכוון. אז מותר לו לפעמים לעשות את זה, ככה שיטת הרמב״ם, שאפשר להתפלל אבינינו בזמן הזה. אבל שהוא עושה את זה לפעמים, הוא מכוון ב-18, עכשיו הוא מרגיש שהוא לא יכול להתפלל 18 בכוונה, אז הוא עושה שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, באמצע ברכת אבינו, זה פותר אותו על ידי חובת תפילה. והתפילה קצרה של מקום סכנה, זה לא פותר אותו. אם הוא יגיע למקום של יישוב, חייב לחזור, ועוד לא עבר זמן תפילה, חייב לחזור ולהתפלל את התפילה. תקנו לו ברכה אחת מיוחדת, כיוון שזה בלי שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, ואחת באמצע, אז זה לא נקרא תפילה. לכן צריך לחזור להתפלל כתקנם 19 ברכות. עד כאן פרק רביעי ברמב״ם בהלכות תפילה. זכינו ללמוד שיש חמישה דברים שמעכבים את התפילה אפילו בדיעבד. טהרת הידיים, שאדם מתפלל בידיים נקיות, וכיסוי הערווה, טהרת מקום התפילה שהמקום יהיה נקי, ודברים החופזים אותו, שאדם הוא לא שיקור, הוא לא נצרך לנקביו, לא שיקור זה קשור לדבר השני, הוא לא נצרך לנקביו, הוא לא צריך להסיר כיחו ועניו, והדבר החמישי זה כוונת הלב, שהוא לא שיקור, הוא לא לחוץ, ויכול להתפעל בכוונה. הדברים האלה מעקים גם בדיעבד. עכשיו, בפרק הבא, אני אומר בעזרת השם, שמונה דברים שהם לכתחילה לא מעקים בדיעבד. השם מזכה אותנו להתפלל כראוי, בנחת, בשמחה. אמן כן ירצון.